ברוכים הבאים כולם. אז בילינו סוף שבוע אינטנסיבי מאוד, ודיברנו על הדרכים העיקריות בדרך הרוחנית. דיברנו על תפנית מן החומר אל הרוח, ודיברנו על אהבת הבריאות. זה לאו דווקא משהו בודיסטי, אם תשימו לב. זה נכון לכל דרך רוחנית. אנחנו השתמשנו בטרמינולוגיה טיבטית בודיסטית, אבל אם תסתכלו על התוכן, על המהות, דיברנו דברים שהם אוניברסליים. דרך רוחנית ראויה לשמה חייבת שיהיה בה את האספקטים האלה. את הפנייה אל הרוח, את ההבנה של ההבלות של העולם הזה ושל הדברים החומריים וכך הלאה, ואת החסד. דיברנו בסוף היום על הדרך השנייה, על בודיצ'יטה, שזה היה אותה אהבה לבריאות שהגיעה לתביעה. זה לא נכון, כי אצל הבודה היא הרבה יותר גדולה. אבל לבני תמותה יש את הרמה הזאת של בודיצ'יטה, שאמרנו שזה אותו רגש פורץ, מכריע, שהוא הרבה יותר מסתם אהבה לזולת, הרבה הרבה יותר. הוא קשור בחוויה רוחנית עם מדרגה ראשונה, נדירה ומדהימה, שבה יש לאדם פתיחה של הלב, רגע או כמה רגעים, שבו אדם בא במגע עם כל יצור ויצור ביקום. יש הבקרוב של ההערה עצמה, מקבל תחושה מה זה להיות במגע עם כל יצור ויצור בעולם. מכיוון שאדם עוד לא הגיע להערה, הדבר הזה נסגר אחר כך, אבל החוויה הזאת משנה את הבן אדם לגמרי. האדם יודע שכל חייו עכשיו יוקדשו לשירות הגאולה. עכשיו שקיבלתי פה ספרים על צדיקים גדולים שהקדישו את חייהם לזולה. יש אנשים כאלה בקרבנו, הם מדירים. הרגש הזה כשהוא בא, מציף אותנו, השווינו את זה כאילו שהמים צבול בדבר הזה. זה כמו איזה מים שבתוכם התודעה שלנו צבולה, ועכשיו זה מכתיב כל מעשה מעסק. כל מחשבה, כל דיבור, כל עשייה עכשיו יהיו מכוונים להוציא את הברואים מסבל ולהביא אותם לאושר. לא סתם אושר, אלא לאושר המרבי של הבודה. ולא סתם לאחל להם את כל זה בליבנו, אלא לשאול כדי שזה יקרה. בגוף, בדיבור ובמחשבה. אז זאת הדרך השנייה. דיברנו על כך שהבודיסטווה שברת להגיע להערה הוא צריך שתי כנפיים, אתם זוכרים מחקרנו להם? שיטה וחוכמה, אמרנו טאפ ושרב, וציבטית טאפ ושרב, תגידו טאפ ושרב. טאפ ושרב. מה כולל שיטה? מה כולל הטאפ? כולל גם את התפנית וגם את הבודית שיטה. כל המעצים של בביסטת והם בתוך שיטה, זה למה הם קוראים שיטה. כי אותו אדם שפתח את האהבה הזו לבריאות ושואף להביא את עצמו לשלמות כדי שיוכל להביא ברכה של ממש לבריאות, עכשיו כל מעצב מוכתבים על ידי השאיפה הזו, התודעה שלו תובלת בזה כל הזמן, כל הזמן. ואז הוא מחפש ומוצא דרכים מיומנות להביא את היצורים לשם. ומאמן את עצמו בהדרגה, בהדרגה לשכלל יותר ויותר יכולות כדי להיות יותר ויותר מסוגל ולהגיע ליותר ויותר יצורים. איזה יכולות הוא משכלל? קודם כל משכלל נתינה. קודם כל יש את ההבנה של מה זה נתינה, קצת תרגלנו. אתם זוכרים שהזזנו את הקוצות ממקום למקום? הנתינה, איך אומר מאסטר שאנטידבה בספר שלו, תתחילו עם תפוחי אדמה, תתנו ירקות. תיתנו שני תפוחי אדמה, אם זה כל אתם יכולים. בהדרגה בהדרגה, הנתינה גדלה והופכת לנתינה מדהימה, וסיפרנו את הסיפור של נגארג'ונה שנתן את ראשו וכך הלאה, ויש הרבה סיפורים על הבודה בשלבים שונים של הדרך שלו להערה, כשהוא היה כבר בודיסטאטמה, ונתינה הולכת ומתפתחת בבניין של תרגול. זה אחד התרגולים הכי בסיסיים והכי חשובים. זה הבודיסטאטרה בשלב הראשון, זה מה שהוא עושה. הוא מתרגל נתינה ומביא אותה לשלמות. מה הופך את הנתינה לשלמה? כשהיא מלווה בחוכמה. אז שיטה הופכת שיטה ראויה לשנה, רק אם מופיעה החוכמה. נתינה היא מאוד מאוד חשובה בדרך הרוחנית. למה? כשאנחנו נותנים דברים, אנחנו משחררים קצת את האחיזה שלנו בדברים האלה. אנחנו קצת מבטרים על מה שאנחנו כל כך אוחזים. ובדרך להערה, אנחנו נצטרך בסוף לשחרר את כל האחיזה שלנו. אנחנו רוצים חופש. אנחנו רוצים חופש מכל הדברים שקובלים אותנו ושגורמים לנו בסבל. על ידי שאנחנו מתרגלים נתינה ופותחים נתינה, אנחנו בהדרגה בהדרגה משחררים את האחיזה שיש לנו בדברים חומריים. ודיברנו על התפנית שאנחנו צריכים להביא אותה למידה מדהימה. נתינה זה אחד הדברים שעובר לנו, כי בהדרגה בהדרגה אנחנו יותר ויותר מוכנים לתת דברים יותר ויותר קרובים אלינו. ומה אנחנו מקבלים בתמורה? יותר? יותר? נתינה, כשהיא מגיעה לשלב מתקדם, אנחנו יותר משוחררים מאחיזה בדברים. אחיזה במובן המנטלי. אנחנו נאחזים ומחזיקים בהם וזה, תלויים בהם וזה. שלי, כן, זה אני צריכה. ואיזה אני לא יכולה. כשזה מתחיל להשתחרר, אז יש פחות סיכוי שנעשה עבירות על המוסר. מכיוון שלמה אנחנו עושים עבירות מוסריות? אנחנו רוצים דברים, כי אנחנו חוזים בדברים. או שאנחנו רוצים להיפטר מדברים, שזה אותו דבר, זה אחיזה רק בכיוון הפוך. שום אופן לא יכולה לסבול שזה יהיה. שהיא תהיה איתי בחדר, אני לא מסכימה. אני מוכנה להעליב ולפגוע ולהלשין ולרחל ולהשמיץ. בלבד שזאת לא תהיה איתי. אנחנו שוברים נדרי מוסר כדי להשיג דברים שאנחנו רוצים או להיפטר מדברים שאנחנו לא רוצים. על ידי שתרגלנו נתינה והאחיזה השתחררה, הסיכוי שלנו לשבור נדרים קטן. ואז אנחנו מתחילים לתרגל מוסר בצורה עמוקה. מתרגלים מוסר בצורה עמוקה, המים שלנו הולך למתבקח, הולך למתנקה, ואז היכולת שלנו לעשות מדיטציה הולכת בגדלה, והצלחה במדיטציה הולכת ונהיה ברת הישג, ואז גם החוכמה תהיה ברת הישג. ויש עוד שלבים בדרך, ואז כולם אני פרטת כאן, כי יש לנו עוד שם הקורפים לעשות. ועכשיו אנחנו עוברים לדרך השלישי, נדבר על החוכמה. אם יש לכם את טקסט המקור, בעמודה השנייה בית שלי, כתוב, אולם גם אם פיתחת תפנית ושאיפה, מה זה שאיפה? זה המילה שהשתמשנו לבודיצ'יטה, זה השאיפה להערה. גם אם פיתחת תפנית ושאיפה, בלי חוכמה שמציאות מבינה נכוחה, לא תוכל את שורשם של חיים ושל מוות לחתוך. נסנה אם כך במהות של קיום שמותנה להפוך. זה עכשיו הוא מפרט יותר. אז הנושא שלנו היום זה הבתים שנותרו בשיר. לקבל קצת מושג על אותה חוכמה שהוא מדבר עליה. חזרו אחריי, יאן דקפס. טאווה. יאן דקפס. טאווה.
סבא פירושו ראייה,
גם פירושו השקפה.
יאן דעת בזה נכונה, ראייה נכונה.
אז זאת השלישית מבין שלוש הדרכים העיקריות. בעיקר הכוונה היא להבין ריקות. והדרך הזאת נחוצה לגמרי כדי להגיע לנרוונה. וכמובן להערה מלאה. לשניהם. מה זה נרוונה? נכון? חיסול מוחלט של כל נגע רוחני. ושל זרעים לנגעים רוחניים. מה זה נגע רוחני? כל דבר שאוכר את שלוות רוחנו. זה כמו כעס, כמו קנאה, כמו צרות עין, כמו גאווה, כמו בורות, כמו אנוכיות. יש הרבה, יש רשימה ארוכה. אז בנירוונה יש התפסקות מוחלטת של כל אלה. אדם מאבד כעס, לא מתרגז יותר למשל. לא רק לא מתרגז יותר, מאבד את היכולת להתרגז. את הזרע שאולי יום אחד... כי אני יכולה ברגע זה לא להיות כועסת. אבל אני אפשר להרגיז אותי. עוד יש לי את הנטייה, עוד יש לי את הזרע. אם יבטרו התנאים המתאימים ויתפסו אותי ברגע לא נכון ויגידו לי את הדבר של החצי רק עכשיו, אני יכולה להתפוצץ. אדם שהגיע לנרוונה, אי אפשר. בלתי רגיל. וזה לא רק מדובר בכעס, מדובר בכל נגע רוחני. אז יש לנו א' נגעים רוחניים, אנחנו מלאים בהם, בגלל שיש לנו בורות, בגלל שאנחנו לא מבינים את סביבתנו. וב' יש לנו גם זרעים של נגעים רוחניים. אז האדם שהגיע לנרוונה נפטר מכל הדברים האלה, ותנאי הכרחי שזה יקרה, הבנה של ריקות. עד שאין הבנה עמוקה ביותר, ישירה של ריקות, אז זה אומר שיש לנו אי הבנה של המציאות, ברמות שונות. יכולה להיות הבנה עמוקה, אבל עוד לא ישירה של ריקות, אז יש מעט בורות, אבל עוד יש. וכל עוד יש בורות, החוכמה לא מספיק חזקה, אז יש מידה כזאת או אחרת של אי הבנה של המציאות. לכן מידה כזו או אחרת של תגובה לא נכונה למציאות. ולכן עדיין יש סבירה של קרמה. הבנה עמוקה של ריקות נחוצה הן לנרוונה, והן לאותו אדם שהוא על דרך המעיינה, דרך הגדולה, שרוצה להגיע להערה המלאה של הבודה למען כל הבורים. לא רק למען עצמו, אלא למען כל הבורים.
בנירוונה עוד יש הגלגולים או שגם הגלגולים נפסקים?
הם נפסקים. אנחנו יוצאים מצמצם. עכשיו, איך אנחנו יכולים להציג השקפה נכונה? יש שתי דרכים שאדם יכול לקלוט השקפה נכונה. הדרך הראשונה היא באמצעות ההיגיון. באמצעות הצגה הגיונית. הדרך השנייה היא ישירה. למה הכוונה ישירה? רק אתן לכם דוגמה מה זה חוויה ישירה. כשאני תואמת גזר, כשאני מכניסה גזר לפה, אז יש לי חוויה ישירה של הטעם של גזר. לא תיאור של הטעם של גזר, אלא אני תואמת לגזר ישירה. אז כשמדובר באובייקטים של חמשת החושים שלנו, יש לנו חוויות ישירות. כשמגיע לתודעה שלנו, לצערנו, אין לנו. בבודיזם התודעה נחשבת גם כן חוש, זה חוש שישי. יש לנו ראייה, שמיעה, ריח, טעם, מישוש. המיין הוא עוד כאילו איבר חישה. מה האובייקט של ראייה? צורות וצבעים. האובייקט של שמיעה? צלילים. האובייקט של חוש הריח זה ריחות. האובייקט של חוש הטעם זה טעמים. החוש של המישוש זה מדע, מרקם, דרגת קושי, כל הדברים האלה. מה האובייקט של המיין? מחשבות. אז המיין נחשב גם חוש. זה לאו דווקא חוש שישי במובן שאנחנו מדברים כאילו על חושי. מה הבעיה עם המחשבות שלנו? בעיה קשה מאוד. בגלל שכל המחשבות שלנו שגויות. הן לא שגויות במובן הקונבנציונלי. זאת אומרת, אם אני מזהה את זה כעת ואת זה כקוד ולא להפך, אז זה לא שגוי במובן הקונבנציונלי, כי יש גם כאלה. יש גם כאלה שמזהים את זה כעת ואת זה כקוד, אז יש בעיה. אבל לא במובן הזה, אלא במובן שאני לא מבינה מי אחרם באו. בואו נדבר על זה קצת עכשיו. אנחנו אוהבים לדבר על העת, כי אחר כך, אחרי ששמעתם פעם אחת את הסיפור של העת, אני יכולה להשתמש בזה אחר כך הרבה, להזכיר לכם. מה זה קורה? אני מסבירה על העת, ואנשים מבינים. אחר כך את הדבר השני, הם לא מבינים, אז אני מנופפת להם, ואז הם מבינים. אז מה אני מפסיקה כאן? עת. אוקיי? אני מפסיקה עת. אז אנחנו מסכימים שזה עת, נכון? אם נכנס כלב לחדר, מה הכלב רואה? זאת אנחנו מציטים את נקודת המבט, אנחנו מציטים את עצמנו מההקשר להקשר אחר. אם נכנס כלב לחדר ופוגש את החדר הזה, מה הוא יגיד?
זה משהו טוב לי פה.
משהו טוב לי לא. זאת אומרת, יש לו רעיון אחר מה זה. אז אם אני קודם קבעתי את זה כעת, עכשיו כבר יש סימן שאלה, נכון? כי יש יצור אחר שרואה פה משהו אחר. אז המוצקות של העת כבר קצת התערערה, נכון? מוצקות המופע תתערער וטובה. יש לשם שורה כזאת אם קראתם. הדבר הזה מופיע לי כעת, נכון? אבל בשביל הכלב זה משהו אחר. אז אנחנו שואלים, אז מי צודק? מי צודק? אני או הכלב? שני נוצקים. אז שתי נקודות מבט ושני נוצקים. מכיוון שאין שום סיבה בעולם לתת לי איזה דפקות על פני הכלב מבחינת התפיסה שלי. התפיסה שלי נכונה בשבילי, התפיסה של הכלב נכונה בשביל הכלב. ועכשיו באה השאלה הכי חשובה. עוד מעט היא עוד כמה הכי חשובות. אז מה זה באמת? אז מה זה באמת? וכשאני שואלת מה זה באמת, יש בעיה עם השאלה. כי כשאני אומרת מה זה באמת, אז אני מראש מניחה שיש לדברים איזושהי אמת אובייקטיבית. שיש שם משהו שיש לו את המהות שלו, מצידו הוא, ורק אנחנו צריכים לגלות מה היא. כבר עם השאלה יש בעיה. כי כשאני אומרת מה זה באמת, אני מניחה שיש איזה מקום אובייקטיבי לעמוד עליו, יש איזה פוסק עליון שאומר מה זה, ועכשיו אנחנו רק צריכים לראות את זה. ואנחנו אומרים שאיפה תשימו את הפוסק העליון הזה? מי זה יהיה? זה ברור שהתפיסה שלי לא יכולה להיות הפוסק העליון, כאילו זה היה עץ וזהו, אז כל יצור בעולם שם היה רואה את זה, היום מתחיל לפעמים. אבל זה לא. אז אין לזה מציאות אובייקטיבית, בכל זאת אני רואה עץ. ובכל זאת אני רואה קול, בכל זאת אני רואה בן אדם. אז דברים קיימים בעולם שלי. העץ הזה קיים בעולם שלי. אבל כדי שיהיה פה עץ בעולם שלי, צריך אותי. כי מה זה מצד עצמו? עכשיו אמרנו, מה זה מצד עצמו? אין לה מהות. מצידו הוא, אני לא יכולה להגיד מה זה, כי ברגע שאני אומרת מה זה, אני באה מתוך התודעה שלי, מתוך הבנה של כתיבה למשל. אני בעצם לוקחת הרעיון שיש לי בראש, מושג של כתיבה, מושג של כלי כתיבה, וכשהחפץ הזה מופיע, אני מהר מאוד משליחה מתוך הרעיון שלי, יש לי תמונה מנטלית בראש, מושג, תווית, יש לזה כל מיני שמות. בראש שלי מלא 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 מושגים, או תוויות, או שמות, או רעיונות, או תמונות, ודרכם אני מסתכלת על העולם. אז כשאני רואה את אמת זה עץ, זאת אישה, אבל אם אני מסתכלת מה אני רואה, צורות וצורים, גליל פלסטיק, לבן ושחור, זה מה שאני רואה. כדי שיהיה לי עץ, אני דרושה. העתיות לא באה מכאן אליי, אלא ממני אל זה. וזה קריטי. ההבנה הזאת היא קריטית לחסל את הסבל שלנו בעולם. איך שאני מסתכלת על העולם באופן רגיל, באופן נורמלי, באופן קונבנציונלי, זה שדברים באים אליי. אנשים נכנסים פה לחדר, בלי קשר אליי. הם באו והתיישבו פה. הקיר הזה מופיע לי. העת הזה מופיע בפניי. הדברים מופיעים בפניי. הם באים מבחוץ אליי. לזה אנחנו קוראים חיזור אחריי. צור טום. צור טום. טום זה לראות, וצור זה כלפיי. צור טום זה ראייה של דברים כאילו שהם באים מבחוץ אליי. יש שם עולם חיצוני, והוא בא אליי. עכשיו אני רואה אותו, שומעת אותו, תואמת אותו, מריחה אותו, חווה אותו, ממששת אותו. היא כבר פה, עכשיו אני יכולה למשש אותה. העולם חיצוני לי, והוא בא אליי. ואני קולטת אותו בחושים שלי, נכון? כך אנחנו חושבים? יש שם עולם שאני קולטת אותו דרך החושים שלי. זה צור טוב. יש שם עת, עכשיו אני יכולה להחליק אותו, לכתוב בו, לראות אותו, להריח אותו, יש לו ריח. יש שם הדבר, ואני עושה איתו משהו. עכשיו שעשינו את האנליזה, ראינו שכדי שיהיה פה עת, מה צריך? צריך אותי. בלעדיי אין פה עת. מה יש פה בלעדיי? אי אפשר להגיד מה זה. כל זה מסתכל. מצידו הוא ניטרלי. אין לו משמעות של עת בלעדיי. עובדה, כי הכלב לא מבין את זה כאב. כלב נותן לו משמעות אחרת מתוך עולמו הוא.
הנמלה נותנת איזה משמעות אחרת מתוך עולמה היא. כל יצור חי ייתן איזה משמעות לפי עולמו הוא. כל יצור בעל תודעה יתייחס אל הדבר הזה מתוך התודעה שלו. הרעיון פה זה שדורשה התודעה של מישהו שמתבונן בזה או חווה את זה כדי שתתת לזה משמעות. בלי זה, אני לא יכולה להגיד מה זה בכלל. על מה אנחנו מדברים? כשאני אומרת, אפשר לשאול רגע את האף שלך, אז שתינו יודעות על מה אנחנו מדברים. לא בגלל שלאף יש מהות משלו, בגלל שיש לנו השלכות דומות. יש לנו כמה דומה, כי שתינו בני אדם ומבינים כתיבה. באותה שפה. אחד החברים שלנו, אתם יודעים מה, אלבון זה דבר נורא מעניין. בגלל שאותי אי אפשר להעליב בקוריאנית. כי אני לא מבין קוריאנית. אי אפשר להעליב אותי בשוודית, כי אני לא מבין שוודית. אז מה עושה את זה, אלבון? צודק 100%. אי אפשר להעליב אותי בשוודית. כי מה זה המילים האלה? מישהו משמיע דציבלים. כדי שאני אשמע אלבון, אני מחוצה. זה כל הקטע. כדי שזה יהיה עת, אני נחוצה. כדי שאני אשמע אלבון, אני נחוצה.
מזה אתה מבין שגם מעליבים אותך בשפה שלך, אז אתה נותן לי את המשמעות. כי מה יכול להעליב בן אדם?
פרפקט. עכשיו זה נהיה נורא מעניין. כי הקטע הראשון אומר שהדבר הזה רק מלהיות עת מצד עצמו. אין לו את התכונה של להיות עת מצד עצמו. הוא רק מלהיות עת מצד עצמו. זה הריכוז של זה. אין פה עת שהוא עת מצד עצמו, בלתי תלוי במה שאני משליחה, או במה שמי שתופס אותו משליח. לעת הזה אין עתיות מצד עצמו. למילים אין משמעות של אלבון מצד עצמם. שם אני אשאר רגע, אחר כך נשאל, אז בכל זאת איך אנחנו נעלבים. בכל זאת אני כותבת עם זה. אתם כבר לא באותו מקום. אתם כבר יוצאים מפה לא באותו מקום. כי כבר יש סימן שאלה מאיפה מופיע העולם שלי, איך הוא מופיע. וזה מאוד חשוב. זה כבר מערער את המוצקות של העולם הזה, שהעולם הוא כך או אחרת מצד עצמו. שהדברים הם נעימים או בלתי נעימים מצד עצמם. שיש לי חברים או אויבים שהם חברים או אויבים מצד עצמם. שמישהו נחמד או בלתי נחמד מצד עצמו. שיש לי כאב או עונג, של כאב או עונג מצד עצמו, זה כבר מתחיל לשים סימני שאלה על מהות העולם שלי. אז אנחנו אמרנו שאנחנו סובלים, שאנחנו מסתובבים בסמסרה, ואנחנו מתבקנים ומתים, וכל הדברים האלה קורים בגלל שאני לא מבינה את המציאות שלי. אז כאן אנחנו כבר מתחילים באמצעות ההיגיון, באמצעות טיעון הגיוני, להתחיל לגלגל את החוט הזה של החוכמה. זה הדרך הראשונה לראות ריכוז. מוכרחים להתחיל ממנה, מוכרחים להתחיל למשל כזה מין סיפור על עת וכך הלאה. צריך להתעמק בזה, ואנחנו נתעמק בזה קצת יותר, כי זה כל כך חשוב. זה אחד הדברים הכי חשובים בבודיזם, אולי הדבר הכי חשוב בבודיזם, הריכוז. הדרך השנייה לראות ריכוז, והיא הרבה יותר חזקה ממה שאנחנו עושים עכשיו, היא הראייה הישירה. אתם זוכרים, התחלנו לדבר על הראייה הישירה של הטעם של הגזר. אמרנו שכשמדובר באובייקטים של חמשת החושים, אז יש לנו חוויות ישירות. כשאני נוגעת בזה, יש לי חוויה ישירה של הקשיות של הדבר הזה, שהיא בלתי אמצעית, היא ישירה. כשמגיע למחשבה, לאובייקטים מנטליים, אין לנו חוויות ישירות, כי אנחנו כל הזמן תופסים את העולם שלנו באמצעות מושגים. זה עץ, זה נהיה, זו אישה, זה נעים, זה טוב, זה לא טוב, זה חוקי, זה לא חוקי, זה ארוך, זה קצר. זה שלי ולא שלי. אנחנו כל הזמן בתוך מערכת מושגים, כל הזמן בתוך מושגים, תוויות, תמונות, רעיונות, כל הזמן. ועושים את זה נורא מהר. כשאני הוספתי את זה בהתחלה ושאלתי מה זה, מיד אמרתם את, נכון? זה בא מיד. אנחנו מיד מבדילים איש אישה או כאלה. עושים את זה מיד. יש אולי אנשים שעושים, אנחנו צריכים לחשוב רגע. אבל בדרך כלל אנחנו מיד מזהים את המציאות שלנו. יש לנו מערכת גדולה וענפה של מושגים ורעיונות. אנחנו מהר מאוד משליחים מתוך התמונות המנטליות שלנו על מה שמופיע בפנינו. אנחנו בטוחים שמה שאנחנו רואים זה מה שאנחנו קולטים. ומה זה מצד עצמו?
לא קיים.
כן קיים, כי עובדה כתבתי איתו. יש עד. אנחנו לא אומרים שהוא לא קיים, אבל הוא לא קיים כמו שאני חושבת שהוא קיים. וזה נורא חשוב. ברגע ששמתי סימן שאלה, לא על הקיום שלו, על אופן הקיום שלו, ברגע ששמתי את הסימן שאלה הזה, כבר מתחילה להתערער המוצפות הזאת שיש לי של העולם הקונבנציונלי, שאני תופסת את המציאות שלי ואת עצמי. ברגע שזה מתחיל לקבל נופח חדש, אני מתחילה לצעוד בדרך לפתח את החוכמה, את הראייה הנכונה. וזה משהו שהולך ומתעמק, הולך ומתעמק. במיוחד אם אנחנו גם משתחים מדיטציה, במיוחד אם אנחנו משתחים יכולת לשקוע בריקוד במורק ולהגיע לשמתה, בשבע המדיטטיבי. אמרו שימה, שמתה. שימה זה שלווה מדיטטיבי. שמתה זה אותו דבר בסנסקריט. זה אותו מצב מדהים של מדיטציה מאוד עמוקה. המיין שלנו במצב רגיל ואפילו במצב מדיטטיבי, אלא אם כן למדנו להגיע לשמתה, לשינה, המיין כל הזמן קופץ ממקום למקום. מי שמתחיל מדיטציה מרגיש את זה מיד, נכון? מתיישבים ורוצים להתמקד באובייקט מסוים וזה מתקפץ. גם אחרי שמתקדמים במדיטציה, אפילו אחרי שמתקדמים מאוד במדיטציה, עדיין המיין עושה את זה רק בצורה הרבה יותר מעודנת. אבל עדיין הוא לא שקט. אדם שמגיע לשחרור המדיטטיבי ומגיע לריכוז חד נקודתי, יכול לשים את המיין שלו על אובייקט מנטלי ולהשאיר אותו שם ללא שום תזוזה. זה כמו מים שקטים, אין שום זרם. הם כמו זכוכית, הם שקופים ושקטים, אין שום תזוזה. המיין יושב על האובייקט ללא שום תזוזה. זה השמתה. הוא יכול לשבת שם כמה זמן שאני רוצה. כשמגיעים למצב הזה של מדיטציה מושלמת, שאני יכולה לשלוט לגמרי בגוף, להגיד לו עכשיו תשב 4 שעות, אל תזוז. לשתות לגמרי במים, להגיד עכשיו תחשוב על העת 4 שעות. לא להסתכל עליו בעיניים, מנטלי. בדימוי של העת למשל, אני לא מציעה את זה כתרגיל, אבל עקרונית, אדם שהגיע לרמה הזאת יכול לעשות את זה. 4 שעות מתבונן בעת, אין שום בעיה. ויש עונג גדול. וזה לא איזה מצב של הזיה או היעדר מחשבה, להפך, המיינד הוא מאוד ער, אתם מלאי חיים, זה מצב מדהים שהוא שלמות של מדיטציה. כשמגיעים לשם וגם לוקחים את המדיטציה ומכוונים אותה על ריקוד, יכול לקרות ויקרה, אם נעשה את התרגול נכון, יקרה הרגע שבו תהיה לנו חוויה ישירה של ריקוד, מנטלי, שאנחנו נהיה בתוך הריקוד. ובצורך המדיטציה נהיה בלתי נפרדים מן הריקוד. אז קורה משהו מדהים. ראייה ישירה של ריקוד. זה השלב הראשון שאנחנו מובטחים לצאת מסמסר. אם זה קורה, כאשר זה קורה, אדם מובטח לו שבתוך מספר כתוב של מהלכי חיים, לכל היתר 7, גלגולים. 7 לעומת אינסוף 7? עכשיו דיברנו על הריקוד של העת ואתם הבנתם על מה מדברת, נכון? אבל זה משהו אחר, חוויה ישירה של ריקוד. הוא רואה אך ורק במדיטציה עמוקה ביותר ואחרי לימוד מעמיק של ריקוד לפני כן. שני דברים צריך, גם לימוד מעמיק 7,000 פעם לראות את העת. כי אנחנו צריכים לחדור דרך מסכים של בורות. וגם תרגול מעמיק של מדיטציה, שרק יכול להצליח אחרי תרגול מעמיק של מוסריות. אם כל זה קורה, מגיע רגע של ראייה ישירה של ריקוד. בזמן שזה קורה, האדם שקוע במדיטציה כל כך עמוקה, שאין לו מחשבה, אני עכשיו רואה ריקוד. המדיטציה היא כל כך עמוקה, ואתה בריקוד חד נקודתי על האובייקט שלך, והאובייקט שלך זה ריקוד. אז אתה לגמרי בתוך הריקוד. האדם ששרוי באותו זמן במדיטציה, והאובייקט שלו הוא ריקוד, מכיוון שהמיינד הוא חד נקודתי, הוא רק נשאר עם דבר אחד, אז הוא לא יכול לחשוב, עכשיו אני רואה ריקוד. כי כשאני אומרת, אני זה כבר רעיון אחר. אז יש אני ויש הריקוד, נכון? אני זה מושג. אז אין את הרעיון, אני עכשיו רואה ריקוד. כי באותו רגע אין אני. אז יש חוויה שבזמן שהיא קורית, אין מודעות שהיא קורית. בזמן שהיא קורית, אדם אין לו מודעות של עצמו. אחרי שהוא יוצא ממדיטציה, יש ראייה מאוד ברורה, כשהוא יוצא מהמדיטציה, הוא הבין. אדם יוצא מהמדיטציה, אחרי שהוא היה עם הריקות, והוא אפילו לא יודע בדיוק כמה זמן עבר, מכיוון שבאותו זמן אין שיחה של זמן. זה יכול להיות כמה דקות. גשם מייקל מתארת בקרב השעה 20 דקות, אחרי הוא אומר 5 דקות. קשה לדעת בדיוק, כי באותו זמן אין לאדם שום שיחה של זמן. אתה לגמרי ספוג בתוך, ואומרים כמו מים בתוך מים. באותו זמן. אחר כך זה נגמר, אדם יורד משם. לאדם הזה שעבר את זה, עכשיו יש לו שם אחר, הוא כבר לא צור טוב. האדם הזה הוא לגמרי שונה מהצור טוב. הוא כבר עם רוח הרי פקפה זה אריה בסנסקריט, וזאת אותה מילה שהנאצים לקחו בתור אדם עליון, וזה באמת אדם עליון, אבל לא במובן של גזע בכלל. אריה זה אדם עליון מבחינה רוחנית. הפקפה שיצא במדיטציה, או ישבה במדיטציה, והגיעו לראייה ישירה של ריקות, הם יוצאים משם אדם אחר. עם כל הגלגולים שלי, זה איזה מין ציר, הולך ככה על ציר הזמן, מאז ומתמיד, לא היה לזה ראשית. באיזשהו שלב כאן, קרתה ראייה ישירה של ריקות. כל הגלגולים עד כאן, הייתי צור טוב, מכאן, מי שראה ריקות ישירות, הופך לאריה. זאת נקודה הכי חשובה בקריירה הרוחנית שלנו, חוץ מההערה עצמה, לראות ריקות ישירות. כל הקורסים שלנו, כל התרגולים שלנו, כל המדיטציות שלנו, כל הסדנאות שלנו, כל היוגה שאנחנו עושים, כל התפנית, כל הבודיסטים, כל זה כדי להביא אותנו לנקודה הזאת של ראייה ישירה של ריקות. זה הופך אותנו לאדם עליון מבחינה רוחנית, זה הופך אותנו למי שמובטח לו שיצא בסנסרה תוך מקסימום 7 גלגולים. והם כולם יהיו טובים ומהנגים ותנאי חיים טובים, ויהיו לנו מורים והורים טובים. בסמסרה יש רבדים, אנחנו נמצאים בעולם התשוקות. כשאדם יורד יש בפירוש תחושה של ירידה. מכיוון שכשזה קורה, הגוף אמנם נמצא בעולם התשוקות, אבל המיינד לא. בזמן המדיטציה הספציפית הזאת, על תפיסה ישירה של ריקות, המיינד עבר למה שאנחנו קוראים עולם הצורות. יצא מעולם התשוקות. וכשאדם יורד מהמדיטציה הזאת, יש תחושה של ירידה בגלל שקודם המיינד עלה לקיום אחר, לצורת קיום אחר. עכשיו יש תחושה של ירידה. זה השלב הראשון של ראייה ישירה של ריקות. בשלב השני של ראייה ישירה של ריקות, זה כבר אחרי המדיטציה. קוראת יממה שהיא מדהימה, שהיא היממה הכי מדהימה שקרתה לאותו בן אדם אי פעם, בכל הגלגולים שלו. עכשיו אדם שיצא מהחוויה הזאת, א', יש לו הבנה מאוד ברורה שזה מקרה. יש תחושה חזקה של המציאות ויש ידיעה מאוד ברורה מה קרה כאן. אם יש למישהו ספק, אם הייתה לו חוויה, ויש לנו כל מיני חוויות רוחניות לכולנו, מי יותר מפחות, מי יותר עמוק, מי פחות עמוק. אם יש לכם ספק, זה לא זה. כי כשזה קורה, אין שום ספק מה קרה. ודבר ראשון שאדם כזה עושה, הוא נופל לפעמים ארצה. זה כמו לפגוש את אלוהים, למי ש... העולם שלהם הוא מושגים של אלוהים. יש תחושה שהסתכלת על אלוהים בעיניים. אנחנו אומרים שפוגשים את הדרמה קיה של הבודה. אתה פוגש את הבודה שאתה תהיה. אתה פוגש את המיינד הנפגב של הבודה שאתה תהיה. אתה פוגש את ההערה שלך. וכשאתה יוצא משם, אתה עוד פעם בסוף מיינד רגיל. כמעט רגיל, כבר לא אותו דבר. אתה לא חוזר לאותו מקום. ויש תחושה של יראת כבוד עצומה ואתה פשוט נופל לפעמים ארץ. עוד כמה דברים קורים. אחרי זה יש יממה של התגלויות שכל אחת מהן זה כמו איזה נבואה מדהימה. אדם יכול לראות את הגלגולים הבאים שלו. הוא רואה את ההערה שלו. הוא יודע שהוא יגיע להערה, הוא יודע איך הוא יגיע להערה, באיזה תנאים הוא יגיע להערה, כמה זמן זה ייקח, איך יקראו לו אז. אדם רואה ברור. אדם מבין היטב את הסמסרה שלו. כי הוא חזר עכשיו למים ברגיל. והוא רואה את הסבל שלו, הוא רואה את הסבל של אחרים. עכשיו למשך יממה הוא יכול לקרוא מיינד של כל אחד. וזה מאוד מדכא, כי פתאום רואים את הסבל בתוך המיינד של... יכולים לקרוא את המיינד ורואים אותו סבל.
אני רוצה לדעת במה אתה יממה
לו? זה הכל כזה, אתה בטרנס. הוא כבר קם, הוא מתהלך, אבל הוא כל הזמן במגע עם המציאות כמו שמעולם לא היה. אז מצד אחד הוא רואה את הסבל בצורה ישירה דרך המיינד של אחרי, כי הוא יכול לקרוא את המיינד. מצד שני הוא רואה את ההערה.
הוא רואה את המוות שלו. הוא יכול לראות איך החיים האלה יסתיימו, איך הוא ישכח שעמת רקדן, לאן זה ילך. הוא יכול לראות קדימה, הוא יכול לראות אחורה, יכול לראות את האחרים. יש בהירות, יש פתאום ראייה, וזאת נקראת דרך הראייה.
הוא יכול לראות גם את הדברים שלך כמו
שומפים מולו? הוא לא בודה עדיין, הוא לא יכול לראות הכל. אם קודם אמרנו צור טונג ומי שהעולם מופיע כאילו בא מבחוץ, בשלב הזה פעם ראשונה האריה הארי מבין ישירות שהעולם לא בא מבחוץ אליו אלא שהוא יושר את העולם. והוא מבין שמעולם לא היה שם עת שהיה עת מצד עצמה. מעולם לא הייתה שם דבורה שהייתה דבורה מצד עצמה. בלתי נפרדת מהמושג שאני משליחה על אוסף של נתונים גולמיים, על אוסף של בנילים וצורות וצבעים. מעולם לא הייתה שמה דבורה. מעולם לא היה שם זה. מעולם לא היה שם שום דבר במציאות שלי שבא מצד עצמו ושבא אליי מבחוץ. הכל אני השלחתי. האריה הצעיר הוא עדיין צריך להתאמן הרבה להשתמש בהבנה הזאת, ואחר כך לוקח דרך שלמה, מה שאנחנו קוראים דרך התרגול, כדי להגיע להערה מלאה. אבל מרגע שפעם אחת הוא ראה, זה מבטיח שהוא יצא משם. זה מספיק. פעם אחת הוא ראה, אי אפשר להחזיר את הגלגל. הוא כבר מבין שהדברים כמו שהוא רואה אותם הם שקל. אבל אין לו ברירה. הוא כבר לא מאמין למה שהוא רואה, זה מצב סקיזופרני. כי הוא עדיין נאלץ לחזור לעולם התשוקות ולראיות הרגילות. הוא כבר לא מאמין למה שהוא אומר. אבל הוא עוד לא יכול להיות במקום אחר, כי הוא רק התחיל את הדרך. עכשיו הוא מבין איך הוא יוצר את העולם, והוא מתחיל להביא ברכה לאנשים סביבות.
Kiran Guru Ratna Mandala Kamniriyataya.